שלום וברכה, מסכת קידושין דף נ"ח, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. ומספר את הגמרא, אשכחינו מצא מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל ברי בנו דרב בר בר חנה, דהבו קיימי כאשר הם היו עומדים הפיתחה על הפתח דבי של בית המדרש של רבא. אמר לו מר יהודה, תניא, שנינו בברייתא שהמקדש בפטר חמור או בבשר בחלב או ובחולין שנשחטו באזרה. רבי שמעון אומר שהאישה מקודשת, ומסביר רש"י שזה תואם לשיטת רבי שמעון שאמר בדף הקודם שפטר חמור כל זמן שהוא נמצא בחיים הוא מותר בהנאה, וכן שתערובת של בשר בחלב לשיטת רבי שמעון היא מותרת בהנאה. והחידוש בברייתא הנוכחית שגם בחולין שנשחטו באזרה אמר רבי שמעון שהאישה מקודשת, מה שמעיד על כך שרבי שמעון סובר שאיסור שחיטת חולין באזרה הוא לא איסור דאורייתא, לא איסור השחיטה ולא איסור ההנאה מהבשר. זאת אומרת שהוא לא דרש את הפסוק כי ירחק ממך המקום כמקור לאיסור שחיטת חולין באזרה, כפי שראינו בסוף העמוד הקודם, אלא איסור ההנאה מחולין שנשחטו באזרה הוא רק מדרבנן, מפני שקיים החשש שמא אנשים יבואו להתבלבל שמדובר בקודשים שנפסלו לאחר שחיטה ולא נזרק דמן על המזבח, ואם נתיר ליהנות מזה, זה יכול לגרום לתקלה שאנשים יחשבו שמותר ליהנות מקודשים שלא נזרק דמן. אז היות שמדובר על איסור דרבנן בלבד, אמר רבי שמעון שהאישה מקודשת, וחכמים לעומת זאת אומרים שהיא אינה מקודשת. שכיוון שהוא קידש אותה באיסורי הנאה, אז בפועל הוא לא נתן לה כלום תמורת הקידושין. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מסיק רב יהודה על מה תאמר שחולין שנשחטו באזרה לרבי שמעון לאו דאורייתא הם. ורמינו, אבל יש על כך סתירה ממקור תנאי, שאומר תנא קמא במשנה במסכת תמורה, ואלו הן הנקברים, קודשים שהפילו ייקברו, הפילה שיליית ייקבר, שור הנסקל ועגלה ערופה וציפורי מצורה, ושיער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב, וחולין שנשחטו באזרה. הרי שלפי תנא קמא, חולין שנשחטו באזרה, הם בין הדברים שחייבים לקבור אותם. רבי שמעון חולק ואומר, שחולין שנשחטו באזרה לא ייקברו אלא יישרפו, וכן חייבים לשרוף גם חיה שנשחטה באזרה. הוא מסביר רש"י שמכך שרבי שמעון אמר שצריך לשרוף אותם ולא מספיק לקבור אותם, אז משמע בהכרח שמדובר באיסור מהתורה. כי אם היה מדובר על איסור מדרבנן, אז אמנם שייך להחמיר בבהמת חולין שנשחטה באזרה, שאנשים יכולים להתבלבל בינה לבין פסולי המוקדשים. אבל בלבול כזה לא סביר להניח שיקרה כאשר אנשים יראו חיה שנשחטה באזרה. אז אם כך, למה היא בשריפה? וייתכן שאפילו לא צריך לקבור אותה. אלא ודאי שרבי שמעון סובר שחולין שנשחטו באזרה איסורן מן התורה ושריפתן היא מדברי סופרים. כאשר בהמת חולין שנשחטה באזרה גזרו חכמים שצריך לשרוף אותה משום החשש שאנשים יתבלבלו ויאמרו שגם קודשים פסולים צריך לקבור ולא לשרוף, והרי התורה אמרה שקודשים פסולים צריך לשרוף, וגם חיה שנשחטה באזרה צריך לשרוף כדי שלא תחלוק בדין חולין שנשחטו באזרה, שישבו חכמים דבריהם בכל מקום כדי שלא יפקפקו בהם. אז אם כך, יש סתירה בין הברייתא הראשונה שבה אמר רבי שמעון שאדם שקידש אישה בחולין שנשחטו באזרה היא מקודשת, מה שאומר שחולין שנשחטו באזרה לרבי שמעון זה לא איסור דאורייתא אלא דרבנן, אבל מהמשנה במסכת תמורה ששם אמר רבי שמעון שחיה שנשחטה באזרה דינה בשריפה, משמע שחולין שנשחטו באזרה איסורן מהתורה. השתקו, שתקו רב יוסף ורב שמואל, ולא ידעו מה לענות למר יהודה. עטו לקמי, כשהם באו לפני דרבא, וסיפרו לו על שאלתו של מר יהודה, אמר לו רבא, פלגה וקמינייכי. מר יהודה הקנטרן, והוא כינה אותו כך מפני שהוא היה רגיל לחלוק על חבריו, העמיד אתכם, כלומר, שאל שאלה שלא הייתה לכם תשובה עליה. אבל זו בעצם כלל לא קושיה, מפני שרבי שמעון סובר שחולין שנשחטו באזרה זה איסור דאורייתא, ואחה במאי עסקינן, כאן בברייתא שאמר רבי שמעון שהאישה מקודשת באיזה מציאות מדובר, כגון שנשחטה בהמת החולין באזרה ונמצאת טרפה, ורבי שמעון לטעמי לשיטתו. דתניא, כפי שהיא מוזכרת בתוספתא בחולין, השוחטת הטרפה שהיא טרפה הניכרת, זאת אומרת שיש לה מום חיצוני שברור שהיא טרפה. וכן השוחטת הבהמה ונמצאת לאחר השחיטה טרפה, זה וזה אם הם נשחטו חולין באזרה, רבי שמעון מתיר את בשרם בהנאה וחכמים אוסרים. כי רבי שמעון סובר, כפי שהזכרנו בדף נ"ז, ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. וכשם ששחיטת הבהמה הטרפה לא התירה את הבשר באכילה, אז זה כלל לא נחשב לשחיטת חולין באזרה. וזו המציאות עליה דיבר רבי שמעון בברייתא, שאם אדם קידש אישה באמצעות בשר טרפה שנשחטה בעזרה, הרי האישה מקודשת. ציטוט מהמשנה, שאם מחרן את אותם איסורי ההנאה שהזכירה המשנה, וקידש אישה תמורת בדמיהן, הרי היא מקודשת. ושואלת על כך הגמרא, מנהלן, מה המקור לכך שהמרות שהוא קיבל תמורת איסורי ההנאה, לא נתפסו גם הם באיסור ההנאה? עונה הגמרא, מדגלי רחמנה, מזה שגילתה לנו התורה בעבודת כוכבים, שהיא אסורה בהנאה, ואמרה התורה, והיית חרם כמו, שמשמעות הדבר, כל שאתה מהיה ממנה, זאת אומרת, כל מה שאתה מרוויח מעבודת הכוכבים, ובכלל זה, המעות שקיבלת עבורה, הרי הוא כמו, שגם הכסף נאסר באיסור הנאה כמו עבודת הכוכבים עצמה. ומזה שהתורה אמרה את זה רק לגבי עבודת כוכבים, אז מכלל, לכל שאר האיסורים שבתורה, אינם כעבודת כוכבים, והתשלומים שאדם קיבל עבורם שרו, הרי הם מותרים. מקשה על כך הגמרא, ונילף מינה, מדוע אתה מתייחס למה שאמרה התורה לגבי עבודת כוכבים כדבר יוצא דופן? מדוע שלא נלמד ממנו את העיקרון, גם לכל שאר איסורי הנאה, שאיסור ההנאה נתפס בדמים שאדם קיבל עבורם? מבאר את הגמרא, שלא אומרים כך, משום דהווה עבודת כוכבים ושביעית, שהם שני כתובים הבאים כאחד, זאת אומרת שבשניהם לימדה התורה שיש איסור הנאה על התשלום שהתקבל עבורם, ויש לנו כלל שאומר, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. כי אם התורה הייתה רוצה ללמד אותנו עיקרון, היא הייתה אומרת אותו במקום אחד, מזה שהיא ציינה אותו בשני מקומות, בהכרח שמדובר על שני מקומות יוצאי דופן. ומפרט את הגמרא, המקור לכך שתשלום עבור עבודת כוכבים נתפס גם הוא באיסור הנאה, הדאמרן. זה כפי שאמרנו, נלמד מהפסוק והיית חרם כמו. אבל המקור לכך שתשלום על פירות שביעית נתפס גם הוא באיסור הנאה, מהי היא? מאיכן הוא נלמד? מבאר את הגמרא שכתוב יובל היא קודש תהיה לכם. הרי שיש הקש בין השביעית לבין המילה קודש, ולכן לומדים באופן הבא. מה קודש תופס דהיינו אוסר את דמיו, אף שביעית גם היא תופסת דהיינו אוסרת את דמיה. מקשה על כך הגמרא, אם אתה עושה השוואה בין קודש לשביעית, אז האם גם תאמר, היא מה קודש תופסת דמה ויוצא לחולין? שהרי הדמים נהיים קדושים והחפץ עצמו נהיה חול, אז תאמר, אף שביעית תופסת דמיה ויוצא לחולין? תלמוד לומר, לכן אמרה התורה, אחרי המילה קודש את המילה תהיה, כדי ללמד שפירות השביעית בהווייתה תהה. לעולם הם יישארו בקדושתם. הוא מבאר את הברייתא כיצד זה עובד בפועל. אדם שלקח בפירות שביעית בשר, אז גם הבשר נהיה קדוש בקדושת שביעית, ואלו ואלו, גם פירות השביעית וגם הבשר, מתבארים בשביעית. דהיינו שצריך לסיים לאכול אותם לפני זמן הביאור. ואם הוא המשיך לסחור ולקח בבשר דגים, במקרה כזה, יצא הבשר מקדושת השביעית שבו ונכנסו הדגים תחתיו. ואם הוא לקח בדגים יין, יצאו הדגים מקדושת השביעית ונכנס היין תחתיהם, ואם הוא לקח ביין שמן, אז יצא היין מקדושת השביעית ונכנס השמן תחתיו. מסיים את הברייתא, כיצד עובד העיקרון שאחרון אחרון נתפס בשביעית, ופרי השביעית עצמו גם הוא אסור לאחר הביאור, מפני שהוא לא יצא מקדושתו. אז עד לכאן ראינו שעבודת כוכבים ושביעית הם שני כתובים הבאים כאחד, ולכן הם לא מלמדים על שאר האיסורים שבתורה שהם תופסים דמיהם. שואלת על כך הגמרא, הניחא, זה מסתדר רק למאן דאמר שאכן שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אלא למאן דאמר ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, מפני שניתן לומר שהתורה רצתה ללמד אותנו עיקרון והיא אמרה אותו בשתי מקומות, אז אם כך לשיטה הזו, מה ייקה למימר? מדוע שלא נלמד מעבודה זרה ושביעית את העיקרון שכל דבר שאסור בהנאה מדאורייתא, גם התשלום עבורו נתפס באותו איסור הנאה? מתרצת הגמרא, מפני שמיעוט הכתיבי, יש לשונות של מיעוט גם בעבודה זרה וגם בשביעית, כך שלא ניתן ללמוד את העיקרון הזה מאף אחד מהם, ומפרט את הגמרא. כתיב אחא, כתוב כאן בעבודה זרה, כי חרם הוא, וכתיב אתם, וכתוב שם בשביעית, יובל היא. והמילה הוא והמילה היא, הם לשונות מיעוט, שדווקא היא, דהיינו עבודה זרה ושביעית, אין, אכן יש בהם את הדין שהתשלום עבורם נתפס באיסור ההנאה, אבל מידי אחרינה, איסורים אחרים, לא קיים בהם הדין הזה. ואומרת המשנה, אדם המקדש אישה בתרומות, והכוונה לתרומה גדולה או תרומת מעשר, או שהוא מקדש אותה ובמעשרות, והכוונה למעשר ראשון או למעשר עני, או שהוא מקדש אותה ובמתנות, שזה מתנות כהונה, שהכהן מקבל מבעלת חודלין את הזרוע והלחיים והקיבה, או שהוא קידש אותה ובמי חטאת, והכוונה למים שיש בהם אפר פרה אדומה שמזים אותם על אדם או כלים שנטמעו בתומת מת, ובאפר חטאת, הדין במקרה כזה שהרי זו מקודשת ואפילו אם המקדש הוא ישראל. הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הראשון שאף על פי שאין לה מקדש בכל אלו אלא טובת הנאה בלבד, שבידו לתת אותם לכל מי שהוא ירצה. וכך גם האישה המתקדשת, היא לא זכתה בגוף הדברים, אלא רק בטובת ההנאה שהייתה למקדש בם. זאת אומרת שאת התרומה היא צריכה לתת לכהן, את המעשר ללוי, ובכל זאת היא מתקדשת לו בטובת הנאה זו. זאת אומרת שהתנא של המשנה סובר שטובת הנאה נחשבת כממון. ומביאה הגמרא את הדברים שאמר אולה, שטובת הנאה אינה ממון. ועל כך, ATV, הקשה רבי אבא לאולה מהמשנה שלנו, שאמרה שהמקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות, במי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל. משמע שהתנא של המשנה סובר, שאישה מתקדשת בטובת הנאה, כי טובת הנאה נחשבת ממון. אמר לי, ענה לאולה, הכה, כאן במשנה מדובר, בישראל שנפלו לו תבלים מבית אבי אמו כהן. שהמקדש שהוא ישראל קיבל בירושה מאבי אמו שהוא כהן פירות תבל, דהיינו שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, וכסבר התנא של המשנה שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. שהואיל והתבואה שהייתה ביד הסבא הכהן נגמרה מלאכתה וזכה הכהן בחייו בתרומה שבה, מה שאומר שלא הוטל על הסבא הכהן אלא להפריש את התרומה, אבל הוא יכול לקיימה לעצמו, אז אף נכדו הישראל שירש ממנו את הטבל הזה, יפריש ממנה את התרומה, אבל היא נחשבת ממונו, ולכן הוא יכול למכור אותה לכהנים. אז אם הוא קידש באישה, אז גם היא יכולה למכור אותה לכהנים. ומעיר רש"י שאולי יכול גם היה להעמיד את המשנה, שמדובר בתרומה שנפלה לאותו ישראל מבית אבי אמו כהן. אבל אז היה קשה מה באה המשנה לחדש. שהרי פשוט שבמקרה כזה, יש לו זכות במונית בתרומה והאישה מקודשת. אבל לפי תשובתו הנוכחית של אולה, שמדובר בישראל שנפלו לו תבלים מבית אבי אמו כהן, החידוש הוא שהתנא סובר שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. ובסוגריים נאמר, שאולה אמנם הסביר את המשנה במקרה של ישראל שמקדש בתרומות, אבל על אותו עיקרון ניתן להסביר, שמדובר במקרה של ישראל המקדש במעשה ראשון, שהוא ירש כתבל מבית אבי אמו הלוי. ועוד באותו עניין, בא מיני שאל רבחי הברבין מרבונה את השאלה הבאה, האם טובת הנאה נחשבת לממון או אינה נחשבת לממון? אמר לי, ענה לו רבונה, תניתוע. זה בדיוק מה ששנינו במשנה שלנו, שאמרה, המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות, במי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו אם המקדש הוא ישראל. אמר לי, שאל אותו רבחי הברבין, ולאו וקימנה, האם לא העמדנו את המשנה בישראל שנפלו לו תבלים מבית אבי אמו כהן? ועל פי זה, מדובר בירושת ממון גמור, ולא בטובת הנאה. הפכנו דף. אמר לו רבונה, הוצאת. בעקבות כך, איכסיף התבייש רבחי הברבין, מפני שהוא סבר שרבונה אמר לו, הוצאה משמעת, כאמר לי. הוא מביא רש"י שתי אפשרויות להסביר את העניין, או שהוצאה הכוונה שמוצאת משמועה זו, או במילים אחרות, נראה שאין אתה חכם בה, או שהמילה הוצאה זה מהמילה הוצא, דהיינו ענף של דקל, כך שרבונה אמר לו, אתה אדם פשוט שמלאכתך לקצוץ קנים באגם, ולכן אתה לא מבין את המשנה. אמר לו רבונה, מה אתה נעלב? אני התכוונתי לשבח אותך. הכי כאמינה, כך התכוונתי לומר לך, שהלשון הוצאה, הכוונה, שרב אסי דהוצל, מהעיר הוצל, קי כבטח, הוא מסביר את המשנה כמותך. ושואלת הגמרא, נעימה כתנאי, אולי נאמר שיש מחלוקת תנאים, האם טובת הנאה נחשבת כממון או אינה נחשבת כממון? שכך אומרת התוספתא, אדם הגונב טבלו של חברו, כאשר הוא בא לשלם לו על הגניבה, הוא משלם לו את דמי טבלו של חברו כולם. אלו דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר שהוא אינו משלם לו אלא את דמי החולין שבו. אבל הוא לא משלם לו את שווי פירות התרומה ופירות המעשר שנמצאים בטבל, מפני שהוא אומר לו, הם לא שייכים לך ולכן אתה לא יכול לתבוע אותם ממני. אבל גם כשיבוא הכהן או הלוי לתבוע אותם ממנו, הוא ידחה אותם ויאמר, לא לך אתננה כי אם לכהן או לוי אחר. עד לכאן הסבר התוספתא, ואומרת הגמרא, מה אליו באקה מפלגי? האם הם לא נחלקו בגדר טובת הנאה? דמר סבר שזה רבי, שטובת הנאה נחשבת ממון, ולכן צריך הגנב לשלם לבעל הפירות את כל דמי הטבל, ומר סבר שזה רבי יוסי ברבי יהודה, שטובת הנאה אינה נחשבת כממון, ולכן אין הגנב משלם לבעל הפירות אלא דמי החולין שבטבל. דוחה הגמרא שלא זו נקודת המחלוקת בין התנאים, ומביאה הגמרא ארבע אפשרויות נוספות להסביר את המחלוקת. אפשרות ראשונה להסביר את המחלוקת, דכולי עלמא, גם רבי וגם רבי יוסי ברבי יהודה סוברים שטובת הנאה אינה נחשבת ממון, ואחה, וכאן מדובר בטבלים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן, ובמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין כמפלגי. והמחלוקת היא כיצד היא התייחס למתנות כהונה שלא הורמו. מר סבר שזה רבי שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ולכן יש לבעל הפירות שהוא הנכד בעלות מלאה על הטבל, והגנב צריך לשלם לו את דמי כל הטבל. ומר סבר שזה רבי יוסי ברבי יהודה, שמתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין, ולכן הסבא הכהן לא זכה בהם, וממילא היורש צריך לתת אותם לכהן, ואין לו עליהם בעלות מלאה, אלא רק טובת הנאה שאמרנו שהיא אינה ממון. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר, הסבר שני למחלוקת התנאים. דכולי עלמא, שני התנאים מסכימים שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. ובנוסף לכך שניהם סוברים, וטובת הנאה אינה נחשבת כממון. והכה בדשמואל כמפלגי. ומחלוקת התנאים היא בסברה שאמר שמואל. דאמר שמואל, חיטה אחת פותרת את הקרי. כלומר, ניתן לפתור את כל הרמת התבועה, אפילו על ידי הפרשה של גרעין חיטה אחד. דמר שזה רבי איטלי יש לו את הסברה דשמואל שאמר שחיטה אחת פותרת את הקרי ולכן יכול לומר בעל הטבל אל הגנב תשלם לי את כל דמי הטבל שגנבת שהרי אני יכול לפתור את נתינת התרומה על ידי חיטה אחת ומר שזה רבי יוסי ברבי יהודה לאיטלי אין לו את הסברה דשמואל ועל פי ההסבר הזה מחלוקתם של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה היא דווקא לעניין תרומה ויודע רבי לרבי יוסי ברבי יהודה שאין הגנב צריך לשלם לבעל הטבל את שווי המעשר, שהרי הם שייכים ללוי ולא לבעל הפירות. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר הסבר שלישי למחלוקת התנאים. דכולי עלמא, שני התנאים מסכימים שלטלאו את הסברה דשמואל, כך שבאופן עקרוני, הגנב לא צריך לשלם לבעל הטבל את שווי התרומה. והכה היינו טעמא דרבי, והסיבה שרבי אמר, שהגנב כן צריך לשלם את מלוא דמי הטבל, מפני דכנסו רבנן לגנב. מסביר רש"י, שכדי שהגנב שהוא חוטא לא יצא נשכר, חייבו אותו חכמים לשלם על התרומה, כדי שלא תהיה התרומה אצלו כממון שאין לו טובים. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר הסבר רביעי למחלוקת התנאים. דכולי עלמא, שני התנאים, איתלאו יש להם את הסברה דשמואל, שאמר שחיטה אחת פותרת את הקרי כולו. והכה היינו טעמא, וכאן תעמוד רבי יוסי ברבי יהודה, שאמר שאין הגנב צריך לשלם לבעל הפירות, את שווי התרומה זה מפני דכנסו רבנן לבעל הבית, מפני דלא איבא אלי לשיעו אלי טיבלי, כי הוא לא היה צריך להשהות בביתו את הטבל, בלי להפריש ממנו את התרומה. ואומרת הגמרא תנן, ומאיר על כך מסורת השס במקום, שהמילה תנן משוללת הבנה, אלא הכוונה לציטוט מהמשנה שלנו, שאמרה המשנה המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות, במי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואף על פי שהמקדש הוא ישראל. מקשה על כך הגמרא, ורמינו, הרי יש סתירה מהמשנה שלנו למשנה במסכת בכורות שאומרת, דיין הנוטל שכר לדון דיניו בטלים, עד הנוטל שכר להעיד עדותו בטלה, ומי שנוטל שכר כדי להזות על התמה, או שהוא נוטל שכר ולקדש את מי החטאת על ידי נתינת אפר הפרה האדורה במים, אז מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה. הוא מסביר רש"י שהמים שהוא ייזה הם כמו מי מערה שהם מים סרוכים, ואפר הפרה האדומה שהוא ירבב במים הם כמו אפר מקלה, כלומר סתם אפר שבא מן הקלוי באש. עד לכאן לשון המשנה ממסכת בחורות, ולכאורה יש סתירה בין המשנה שלנו שאמרה שניתן לקדש במי חטאת ובאפר פרה, לבין המשנה במסכת בחורות שאמרה שלא ניתן ליטול שכר עבור הזעת מי חטאת או עבור ערבוב אפר הפרה במים. עונה על כך, אמר הבעיה היא לא קשיה, אין סתירה בין שתי המשניות. כאן במשנה שלנו מדובר בשכר הבאה ומילוי, תשלום על הבאת האפר ממקום למקום, ושכר על מילוי המים, שבדברים אלו יש תרחה, ולא חייבה התורה לעשות אותם בחינם, ולכן מותר לגבות עבורם תשלום, וממילא אישה מקודשת. וכאן במשנה במסכת בכורות לעומת זאת מדובר בשכר הזעה של מי החטאת, וקידוש המים על ידי האפר, שכיוון שאין תרחה במעשים אלו, אז הוא בעצם נוטל שכר עבור לימוד המצווה, והרי התורה אמרה, הרי לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ועל הפסוק הזה דרשה הגמרא בנדרים, מה אני ריבונו של עולם בחינם מלמד אתכם, אף אתם בחינם תלמדו. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, די קנמי, ניתן גם לדייק כך מלשון המשניות. דקטני אחה, שבמשנתנו כתוב במי חטאת ובאפר פרה, כך שמדובר על רכיבים שעדיין אינן מעורבים זה בזה, וקטני הטעם, ולעומת זאת במשנה במסכת בכורות כתוב, להזות ולקדש, שאלו פעולות שמבצעים כאשר הרכיבים מעורבים זה בזה, ולכן שמע מינה, מלשון המשניות כהסבר שאמרנו. בשעה טובה הדרן הלך פרק האיש מקדש, עד לכאן דף נ"ח. למעוניינים בהרחבה, סיפרה הגמרא על חילופי הדברים בין רב הונה לבין רב חייא בר אבין, שרב הונה אמר לו הוצאת, ורב חייא בר אבין נעלב, כי הוא הבין את הדברים במשמעות מעליבה, למרות שרב הונה דווקא רצה לשבח אותו. זאת אומרת, היה פה אירוע מסוים, רב חייא בר אבין שמע את רב הונה אומר מילה מסוימת, הוא נתן למילה הזו פרשנות, ובעקבות הפרשנות התעורר אצלו רגש מסוים, שגרמה לתגובה שהוא נעלב. וזו הזדמנות לדבר על מודל אפרת, ראשי תיבות, אירוע פרשנות רגש תגובה, שזה מודל התנהגותי המתאר את התהליך המתרחש בתוך האדם מרגע חשיפתו לאירוע ועד לתגובה שלו אליו. המודל מבוסס על רעיונות מתוך גישתו של הפסיכולוג אדלר. המודל מורכב מארבעה שלבים. השלב הראשון הוא האירוע. על ידי גירוי של אחד מהחושים, ראייה, שמיעה, מישוש, ריח או טעם, כאשר מקור האירוע יכול להיות חיצוני או פנימי. השלב הבא הוא הפרשנות, שזה תרגום האירוע אליו נחשף האדם במושגים שיעזרו לו להבין את החוויה. מדובר בתהליך קוגניטיבי המתרחש במוחו של האדם. התהליך הוא פנימי ולכן מדובר בהבנה סובייקטיבית. ולפיכך, הפרשנות לא רק תלויה באדם שמבצע אותה, אלא עשויה אף להשתנות אצל אותו האדם כתלות במצב הרוח הרגעי בו הוא נמצא כאשר הוא נדרש לבצע את הפרשנות. השלב הרביעי זה הרגש. זה התחושה המתפתחת בתוך האדם בעקבות הפרשנות שהוא נתן לאירוע שחווה. התהליך הרגשי הוא פנימי, ולכן גם שלב זה הוא סובייקטיבי. השלב הרביעי והאחרון זה התגובה. הפעולה האוטומטית שאדם רגיל לבצע בעקבות הופעת רגש מסוים. תהליך התגובה הוא פנימי, כי מקורו בלא מודע של האדם, ולכן גם הוא סובייקטיבי. זאת אומרת שתגובתו של אדם לאירוע שהוא חווה, תיקבע על ידי תהליך המכיל מרכיבים קוגניטיביים, רגשיים ומנגנונים של הלא מודע. זאת אומרת שאם התהליך מובן, מוסבר וברור, ביכולתו של אדם לפרקו לגורמים, לבחון אותו, ובמידת הצורך להשפיע עליו כך שהתוצאה הסופית שלו תהיה כפי שהוא מעוניין.